להזכיר כמה דברים שלמדנו פעם שעברה. נמשיך בטקסט שנתתי לכם ונשלים אותו בטקסט אחר. פעם שעברה אמרנו שהמהר"ל מביע את דבריו בעיקר מסביב למאמרי חז"ל. וכל זה מפני שהוא רואה במאמרי חז"ל את ההסבר האמיתי של התורה. הוא אומר, כשאנחנו לומדים משהו מפשט הטקסט, זה לא אומר שום דבר, אלא אנחנו צריכים לחפש מה שחז"ל אמרו לגבי אותו נושא. וזה הכלל לדעתו, לא כמו הפשט שמספר את המגילה, עליו אנחנו נעמוד גם כן בזה הזמן, אלא כרגע המהר"ל מתייחס למה שחז"ל ראו ונוגע לפורים. ואז חז"ל במדרש שהמהר"ל מביא אומר שאסתר הגיעה שולחנה, אחה שולחנה, זאת אומרת הגיעה למאמץ של עולם הזה ושל עולם הבא. הכינה, בזה שהיא הכינה את הסעודה הזאת, היא קמתה את מקומה גם בעולם הבא. מזה המהר"ל לומד שחג הפורים הוא חג מיוחד והוא חג שנוגע מעבר לעולם הזה. הוא משווה את הדבר הזה ליום כיפורים ומסביר שפורים יום כיפורים כפורים במה? אז המהר"ל מביא שבשניהם הם לא מעולם הזה אלא מעולם התחייה. זאת אומרת העולם הזה בא בבוא הזמן לסופו כמו כל דבר שנברא, אבל יש בעולם כוח שמחיה אותו, וזה עולם התחייה. עולם התחייה, נגיד כאן כמה מילים להרחיב את הדבר ממה שראינו, לא כמו שחשב הרמב״ם שבבוא המשיח עולם כמנהגו נוהג, אלא לפי המהר"ל יהיה שינוי המוחלט מכל חוגי העולם הזה. בשביל זה הטקסט שלמדנו פעם שעברה מופיע בתפארת ישראל, שהוא טקסט שמיוחד מהמהר"ל לחג השבועות ולתורה, והדיון מסתובב מסביב לנושא בעתיד כל המצוות בטלות, אבל התורה אינה בטלה. זה אומר שפורים ויום כיפור, החגים האלה לא מבוטלים לנצח. כל המועדים האחרים שהם מבוססים בעצם על עניין היסטורי של יציאת מצרים, לעתיד מבוטלים. אבל פורים ויום כיפור לא מבוטלים. למה? מפני שהם לא שייכים למהלך ההיסטורי הרגיל שאנחנו זוכרים אותו זכר למעשה בראשית, אלא זה, או זכר יציאת מצרים, אלא זה משהו מעבר לעניין הזה. זה מעבר למה שאנחנו יודעים בעניין הזה. כמובן שזה דומה מאוד למה שהרמב״ם הוא הסביר בנוגע לנושא הזה, אבל בצורה הרבה יותר פשוטה. ידוע לכם מה שהרמב״ם אומר, שימי הפורים לא יעברו לעולם, כל הספרים יבוטלו, אבל מגילת אסתר לא, והרמב״ם אומר שהיא דומה לתורה, ויש לה גם בעניין הזה אותו שכתות, גם כן מגילה צריכה שכתות כמו שהתורה צריכה שכתות. כדי להסביר את הדבר הזה, ראינו את הדבר, המהר"ל אומר לנו שזה בא משער העליון, זאת אומרת מעולם התחייה, וכדי להשוות את פורים ליום כיפור, הוא מביא ששניהם עומדים בסימן של השעירים. נגיד כמה מילים מעבר למה שאומר המהר"ל. ידוע שבנוגע לשני הצעירים הם צריכים להיות שווים. והר"ן מביא את הדבר, שווים בדומם, שווים במרם, שווים באדם. הם צריכים להיות שווים, שני הצעירים. ומה בעצם מבדיל בין שני הצעירים האלה? זאת אומרת, מה עושה ההבדל? אז אנחנו רואים שההבדל עושה הגורלות. כהן שם את ידיים בעוד, מוציא אותם, והגורלות שולח אחד לזזל ואחד קודש לשם. מה עושה ההבדל בשניהם? הם בדיוק אותו הדבר. מה שעושה ההבדל זה הגורל. והנה, גם במגילה אנחנו רואים שפורים קשור לגורל. כי מה זה בעצם פורים? הפור מסבים לנו הטקסט, כאילו לרמז לנו את העניין, הפור הוא הגורל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שיום כיפור ופורים קשורים בעצם גם לעניין הזה של שני הסעירים. אם מדובר בשני הסעירים, ובכך גמרנו בשבוע שעבר, אז אנחנו צריכים לראות איפה בתורה מופיע הנושא הזה של הסעיר בפעם ראשונה. לפי הכלל שאנחנו מוצאים אותו בצורה רגילה בכל הפירושים, גם הרבה בפרי צדיק, שאם אנחנו רוצים לעמוד על נושא מסוים, אנחנו צריכים לראות בטקסט איפה הוא מופיע פעם ראשונה. והנה, פעם ראשונה בנוגע לסעיר, אנחנו רואים על עשיו, עשיו איש סעיר. וזה התור הראשון שיש לכם כאן. ועוד במדרש מנסה הסעיר עליו את כל המנותיהם, מה שהיה נותן לקדוש ברוך הוא את אבונות ישראל, ונותן אותם על עשיו, שנאמר, מנסה הסעיר עליו את כל אבונותם. ואין סעיר אלא עשיו, שנאמר, הן עשיו אחי, איש סעיר, אחי דומה, אפילו דומה ביותר, כי הם תאומים, זאת אומרת ממש אותו הדבר, איש סעיר עד כאן. אז אנחנו רואים עכשיו כשני הסעירים האלה שמדובר בהם ביום כיפור הם כנגד יעקב ועשיו.
יעקב היה חלק,
אבל הוא היה דומה, בכל זאת זה היה אחיו, היו תאובים באותו
מקום.
הבדל יש, נראה גם. אבל הוא היה חלק ודווקא הלביש את גם כן את הסעיר. זה מגיע לברכות. בכל אופן, אני הבאתי בסוף השיעור הקודם את ההסבר של הרב הוטנר בפחד יצחק, ששם הוא מסביר כשהוא מדבר על נושא של ההגרה. ההגרה אומר שכל המועדים, כל החגים, חצי לשם וחצי לכם. אז נראה שפורים ויום כיפור הם בעצם חורגים מהכלל הזה. מסביר הגר"א, הם לא חורגים בכלל. למה? כי הם משתלמים ביחד. פורים, הכל לכם, אין איסור מלאכה, הכל לכם, ויש כאנו כגוף. יום כיפור, הכל לשם, ואל אדומים למלאכים, אבל שניהם ביחד, חצי לשם וחצי לכם. זה אומר לנו ממש שמה? שפורים ויום כיפור הם קשורים ביחד באותו גורל, זה אמת אותו הדיבר, ושניהם באים, זה מסביר המהר"ל, מעולם התחייה. נראה עכשיו איך המהר"ל מסביר את הדבר הזה, אולי נזכיר מקודם, כדי שהדבר יהיה ברור. רצוננו לעשות רצונך, ומה מעכב? השעור שבעיסה ומלכות שיבוט מלכויות. זאת אומרת, ישראל אומר, רצונך, רצוננו לעשות רצונך, בעצם המהות שלנו היא קשורה בעצם לשם, אבל מה עושה שאנחנו לא מגיעים לרמה הזאת? שני דברים. הסוח שבעיסה, זאת אומרת היצר הרע שנמצא בתוך האדם, ושיבוט מלכויות, המלכויות המפריעות לישראל להיות ממש ישראל. שני הדברים האלה, אנחנו לאור זה יכולים להבין מה שהמהר"ל מסביר עכשיו. הרי, מדרג התור השני בטקסט שנתתי לכם. הרי, מדרגת יום כיפורים, שהוא יתברך, היה נותן עונש של יעקב על עשיו. לאור מה שכתוב במגילה, וזה מילת המפתח של כל המגילה, ונהפוך הוא, ונהפוך הוא, זה עיקר הסימן ממה שקרה שם. להסביר את זה, היה נותן עונש של יעקב על עשיו. וכן היא מדרגת פורים, מה שהיה רוצה המן, שהוא מזרע עשיו, לעשות למרדכי, שהוא מזרע יעקב, ולא הצליח, אני מוסיף, לעשות את הדבר הזה. עשיו, המן, הוא מזרע עשיו, הסברנו, הוא בא מאליפז, וזה מזרע עשיו, כמו המלאק. מרדכי, שהוא מזרע יעקב, כמו שהגמרא אומרת, מרדכי, אביו מבנימין, ואמו מיהודה, שהוא היה חפץ לעובדו. נתן לקדוש ברוך הוא ונתן על זרע עשיו, הוא המן ונאבד. נדמה לי שהזכרתי כבר פעם שעברה את ההסבר של המהר"ל בנוגע לעניין הזה גם כן, וזה חוזר למה שלמדנו בנוגע לשיבוט מלכויות. שני עמים נקראים בתנ"ך ראשית. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד, אחריתו עדי עובד, וקודש ישראל לשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמעו, רע תבוא עליהם, נאום השם. פרק, הפסוק הראשון נמצא בידי בלעם, והפסוק השני בירמיהו. אלה הם שני ראשית, וזה מעמיד, לפי תורתו של המהר"ל, בכל הספרים שלו, על ההפכים, שכל המציאות היא בנויה מההפכים, היא בנויה מיעקב ועשיו, היא בנויה מישראל לעמים, ומה שמאפיין את העמים ראשית גויים זה המלאק, בשביל זה המלאק רוצה לחלות את ישראל, אבל אחריתו עובד, זאת אומרת, אין לו עתיד, הוא לא יצליח בעניין הזה. לעומת זה, קודש ישראל לשם, ישראל גם ראשית, ראשית תבואתו, הוא מחכה מזה שהוא נטע את הזרע הזה של ישראל בתוך ארץ, בתוך האדמה של העולם, יחכה מזה תבואה, וישראל זה ראשית התבואה שיבוא בבוא העתיד, וכל אוכליו, כל מי שרוצה להפריע לו בדרך כמו המלאק ישמעו, רע תבוא עליהם, זאת אומרת הם לא יצליחו. אז אנחנו רואים שהעניין המלאק הוא קשור מאוד כלל, כלל הדבר, ודברים אלו הם דברים גדולים ומופלגים, ואין כאן מקומם, כי פירשנו דבר זה במקומו. זה הכלל של הקטע הזה. אני בחרתי בקטע הזה כי המהר"ל מסביר כל הדברים האלה, גם כן חוזר עליהם באור חדש. אמרנו פעם שעברה, שאור חדש זה הפירוש של המהר"ל על המגילה. ועל הפירוש, זה מגילה פסוק פסוק, ואנחנו נראה בעוד כמה שבועות העניין. אבל העיקר, יש ההקדמה. בהקדמה הוא לוקח כל הדברים שהוא לימד אותנו בכל מקומות האחרים, ומצרף אותם לעניין המגילה. אז בחרתי יותר, ברור, הטקסט שהוא עושה כאן, ומה שהוא אומר, ואין כאן מקומם כי פירשנו דבר זה במקומו, זה דווקא בהקדמה של אור חדש. כלל הדבר, מה שהיו ישראל מנצרים כוח עשיו, הוא מדרגה עליונה מעולם העליון. שיהיה לכם תמיד המשל הזה. ישראל, רצוננו לעשות את רצונו. עשיו, יצר הרע, שיבוט מלכויות. זאת אומרת, אם היצר הטוב, או אם ישראל מנצח קודש ישראל לשם, זה מפני שישראל מונע מכוח עליון. באופן הטבעי הדבר הזה לא הולך, אבל הוא מדרגת מעולם העליון, אותו עולם שלמדנו פעם שעברה של עולם התחייה, וכן ביום הכיפורים ניצוח סמאל הוא כוח עשיו, כמו שמבואר מדברי חכמים. דברי חכמים לעתים קרובות אצל המהר"ל זה הזוהר, ובאמת כאן זוהר חלק ג' קוף צדיק ט' אומר את הדבר הזה במפורש. כוח עשיו זה כמובן הוא למעלה מן העולם הזה, לפיכך אמרו כיפורים ויום הכיפורים לא יעברו ולא יהיו בתהילים, כי אלו שניהם בצורה זו או אחרת ביטול כוח עשיו שבא לעולם כמו שהתבהר. זאת אומרת, מה שבא לזה לעומת זה עשה את אלוהים, ובשביל זה יש הכוח החיובי, הייתי אומר, שמוביל בתוך העולם לניצוח של הכוח הטוב, ויש לעומת זה כוחות שהם מתנגדים להצלחה הזאת. ומתי יבוא ההכרעה של המאבק הגדול הזה הקוסמי? יבוא, כפי שאמרנו, כשכל התנאים של העולם הזה יחלו ויהיה עולם התחייה. ועולם התחייה הוא לא מעניין הטבע, כמו שהמהר"ל מסביר, כפי שעוד נראה, אלא בא מכוח עליון. אין ביטול להן אף לזמן התחייה, שיבטלו ענייני העולם הזה. בשביל זה, בזמן של התחייה, שכל חוקי הטבע באופן כללי יתבטלו, זה לא יתבטל, כי זה לא מעצם העניין הזה. זאת אומרת, נסביר טוב. הניצוח של הכוחות השליליים האלה על הכוחות החיוביים, הם בעצם תלויים במה? בכוח העליון. נסביר. זה חוזר למה שלמדנו. לפי הרמב״ם עמדנו שבמועד המשיח עולם כמנהגו נוהג. אלא מה? יהיה שלום ויהיה שיבוט מלכויות, ישראל יוכל להתמסר לתורה וללמוד. אבל עולם כמנהגו נוהג, הייתי אומר שבשבילו אין כוח הזה חידוש בעולם, אלא העולם יגיע לאיזה מצב של התפתחות. לפי המהר"ל זה לא כך. אבל המפתח הזה הוא לא בידי האדם. זאת אומרת, לפי המהר"ל גם כן, המשיח הוא מאותו כוח עליון, מאותו כוח עליון שדיברנו עליהם, מעולם התחייה. הוא לא תוצאה מהתפתחות ההיסטורית, אלא הוא התערבות ישירה מהשם. זאת אומרת, כל הרעיון הזה בנוגע למשיחיות, שהיא רואה שהעולם הולך כביכול בצורה מתקרב יותר ויותר לעניין המשיח, מפני שהוא בפרוגרס, בקדמה מתמדת, לא כך רואה המהר"ל את העניין בכלל, אלא זאת היא החלטת השם יתברך לשים קץ למה שקרה בעולם הזה, והמפתח הזה הוא בידו בלבד. נכון? בעיתה אחישנה, ישראל יכול להעית או להפך להמריץ את העניין, אבל בסוף הכוח ההכרעה הסופית בעניין הזה היא מאיזה כוח עליון שמשנה את התנאים. זה מה שהוא אומר כאן, שבעולם התחייה יתבטלו ענייני העולם הזה, ופורים ויום כיפור הם שני עניינים שבעצם לא שייכים לכל המאבק הזה. ואין, עכשיו, אם הכל יתבטל, אז המהר"ל אומר, גם התורה תתבטל? לא. ואין זה נחשב ביטול התורה כמו שהתבאר למעלה בפרק נ"ב. כי עולם התחייה הוא סדר אחר, אתם רואים? והשם יתברך סידר העולם לפי מה שראוי לעולם. אבל שתהיה התורה בטלה מכל וכל, דבר זה אינו מן הטעם אשר התבהר לפני זה, כי התורה כולה בה. זאת אומרת, התורה יש לה את התנאים הראויים, זאת אומרת המתאימים לעולם הזה, אבל יש גם בתורה צד של מה? של עולם התחייה. זאת אומרת, התורה היא מאותה רמה של כוח עליון, גם כן התורה היא מתאימה גם לתנאים של העולם הזה, אלא הפוך בה והפוך בה דכולה בה, הכולה בה כולל גם כן כבר איזה רמז של עולם התחייה. ובשביל זה, כמו שאמרו, הפוך בה כתוב בה, אף סדר התחייה, ולכך השגת התורה היא לעולם ולעולמי עולמים. רצית לשאול?
מי אמר למה אתה יוצא את נקודת הנחה שהמהר"ל לא מחלק בין עולם התחייה לבין ימות המשיח? וכאן מדבר על עולם התחייה. תחייה זה באמת שינוי סדרי בראשית.
נכון. משיח זה גם כן כך. משיח זה גם כן כך. זאת אומרת שיש שידוד של כל מעשה, של כל התנאים של מעשה בראשית. או אם אתה רוצה, נגיד שכל התנאים הנוגעים לעולם הזה של מעשה בראשית. אבל באמת, כך בנצח ישראל, המהר"ל מסביר באמת, כך העניין של המשיח. זאת אומרת, הוא בא מעולם עליון, מעולם אחר, ובשביל זה, זה התערבות ישירה מהשם בכוח ההיסטורי, ולא התקדמות מתמדת שהכוח הפנימי של העולם מביא אוטומטית לרעיון הזה. כמו שבמאה ה-19 ובמאה ה-20 חשבו העניין הזה. אלא הוא בא, הוא מה? בהסך הדעת. זאת אומרת, המפתח הזה הוא לא בידינו. אמנם אנחנו יכולים להכין את העולם הזה כדי שיהיה ראוי לקבל את הדבר, בהחלט כן, אבל ההכרעה הסופית היא לא בידינו. כן?
ביחד
לזה,
הרב,
אני
רוצה לשאול שאלה. אני חושב שזה לא סוף הטענות שיש התפתחות פנימית של העולם, מהעולם אל התחייה, למה זה מוכרח שזה חייב להיות כל כך דיכוטומי?
למה מה?
למה זה חייב להיות כל כך דיכוטומי גם במערב? איך שאמרתי אותך, בעצם נותן שאנחנו יכולים להכין, אבל יש איזשהו פלא שיחול שהוא לא בשליטתם. נכון. אבל מצד שני יכול להיות מצד שני שהפלא הזה הוא כן מתנוצץ בעולם הזה באיזושהי דרך. נגיד, דרך יום כיפור ופורים, או דרך קודש הקודשים, או דרך הכהן הגדול, ובאמת זה גם פועל בהיסטוריה. זאת אומרת, יכול להיות כן כוח שהוא שותף בהיסטוריה, זוכף אותה, נגיד...
מסכים לעניין הזה. מסכים, גם אמרנו, כשאנחנו אומרים שהתורה כלול בה גם העולם התחייה, בעצם מתכוונתי לזה. אבל לא במלואו, לא במלואו. חלק של התורה, נסביר, שאלה המצוות יתבטלו, אבל התורה לא יתבטל. אולי נגיד, כן? יש להבין, כי נר מצווה ותורה אור. בדרך חיים, המהר"ל הוא בנתיבות עולם, בהקדמה, המהר"ל מביא את הפסוק הזה תמיד כדי להגיד לנו את ההמשך של הדברים. ואפשר להבין את זה טוב. כי מה? האור, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו בלי שיהיה איזה כלי גשמי שאנחנו נוכל לתפוס אותו. כמו הנר. הנר והאור בעצם זה אותו העניין, אותו מהות. אבל ההבדל הוא שהנר תלוי בשעבה ובכלי, זאת אומרת בטיל וכן הלאה, זאת אומרת בדמרים חומריים הקולטים בעצם את האור ומחזירים אותו. לא כך התורה. התורה היא האור בעצמה שאינה תלויה בכלי. והיות והמהר"ל חושב שהעולם של התחייה הוא עולם דווקא שאינו קשור בכלי, זאת אומרת שאינו קשור בכל התנאים של העולם הזה, אז נר מצווה, המצווה בטלה, כשתנאים של העולם הזה לא יהיו. אבל תור האור היא למעלה מכל העניין הזה. וכמובן יש לנו הרבה בברכות, למשל, כן, יעסוק בתורה, אז אומרים לנו את זה, כשהתורה היא יכולה מעבר לכל הדברים, התנאים הרגילים של העולם.
אבל מה ששאלת את הג'אות של המאה ה-19 וה-20, אין לכבל, אני, מה שאני חושב זה על ההקדמה של אורות הקודש, של הרב הנזיר. הוא גם כן שם מאמן את הרב קוק עם דרסקון
ועינה. כן, ונוגע לה, יכול להיות. ואור, איך קוראים? ואור החמה, ואור הלבנה יהיה כאור החמה וכן. כן, אז זאת אומרת שיש. כן, אבל אומרים לך, ואור הלבנה יהיה כאור החמה, סימן מה שיהיה כאן איזה שינוי ממה שיש עכשיו. אז יש איזה רמז בעניין הזה, אבל יש גם דברים אחרים. אז הדברים האחרים יתבטלו, אבל הדבר הזה יישאר. ובמה המהר"ל קושר את הדבר הזה? קושר את הדבר הזה בפורים ויום כיפור. זה בעצם אותו העניין, זה מה שיש להבין כאן. עד כאן. עכשיו, כן, בכל זאת נראה את ההמשך, ובמדרש, מדרש הבא, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פועל אל. כן, תראו את ההמשך. רוצה עוד להגיד משהו. כשאנחנו לומדים מהר"ל, אז יש להביא, הוא מביא מדרשים. לכאורה הוא שואף אותם ככה ככה. אבל למעשה, יש לו איזה רעיון, למה הוא מביא עכשיו את הדבר הזה, לא לפני זה ולא אחרי זה. הוא לא לוקח את המדרש באקראי ככה. אנחנו צריכים תמיד לעמוד לא רק על מה שהוא אומר, אבל למה הוא אומר את זה עכשיו. ואתם תראו למה הוא אומר את זה. אולי תמצאו, ובמדרש. כעת, אז במדרש רבה. אתם רואים דרך אגב שתמיד המהר"ל מסביר את הדברים האלה, מה שהוא רוצה להגיד, על כנפי המדרש. הוא מסביר, המדרש מתכוון לזה. כעת, יאמר ליעקב לישראל מהפעל אל, ברוך שאומר את זה גם כן בילם. ראה שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו ומבררים כל פרשה ופרשה למה נכתבה. וכן הוא אומר, פסוק בישעיהו, כי ליושבים לפני השם תהיה שכרה ויתננה, כפסוק בישעיהו כף ג', לא יקנף עוד מורך, גם כן בישעיהו פרק ל'. ומלאכי השרת שואלים אותם, מה הורה להם? מה עכשיו למדתם? מה העניין? לפי שאינם יכולים לכנוס למחיצתם עד כאן. מדובר על עולם, יראו את מורך, עיניך יראו את מורך, ואלה שיושבים תהיה להם שכרה ואתננה, זאת אומרת השגת הדברים שיהיו לעולם, בזה המדרש גילוי כי השגת התורה לא יהיה בטל לעולם. להפך, על מה מדבר הפסוק? על, לא, בעולם שיהיו מורך, שהדברים יהיו ברורים כשמש ויהיו משיגים בתורה, כי התורה היא כוללת הכל, וכאשר משיג בתורה משיג סדר הכל, אתה רואה? סדר הכל, גם עולם הזה וגם עולם של התחייה. ואם שיהיו מצוות התורה בטלות, ואם החלק הזה של התורה בטל, שאינם צריכים לעולם התחייה, מכל מקום התורה לא תהיה בטלה. כאשר בא השגת הכל, יהיה צריך או אין צריך, ויש בה דברים שהם לפי סדר עולם התחייה. יש בה דברים שהם לפי עולם התחייה. והדברים האלה הם דווקא מה? פורים, יום כיפור וכן הלאה, כפי שרמזת. גם כן, כמו שאמרו, כל המועדים יהיו בטלים. אני מסביר, כי הם באים עוד בעולם ההיסטורי של יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. אבל פורים ויום הכיפורים לא יהיה בטל. כי הם לפי סדר עולם התחייה, עולם התחייה שנמצא כבר ברמז מה בתוך התורה, אבל אז עיניך רואות את מורך. ואמרו עוד במדרש, לעתיד הקדוש ברוך הוא יהיה מגלה טעמי התורה, ודבר זה מבואר, כי התורה בעצמה, זאת אומרת במהותה, אין ביטול, רק כי יהיה הכל לפי סדר העולם, ואנחנו נבין את מה שכתוב בתורה בצורה אחרת, מה שראוי, זאת אומרת לפי אמר על מה שצריך שיהיה באותו עולם, ומה שאמר בכאן שלא יוכלו מלאכי השרת לכנות לפני מחיצתם של ישראל, דבר זה נתבהר בנצח ישראל שמעלת ישראל ממעלה מהמלאכים. גם זה עניין מעניין מאוד. לפי הרמב״ם, לפי המלאכים עולים על על האדם. למה? כי הן גופו, הן ישויות שאין להם גוף, כפי שאמר, כפי שהרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה פרק ד' סעיף י"ב, אומר כשאני מסתכל על כוחות האלה שאין להם גולם, אני מלא חרפה, כותב הרמב״ם, אני מלא חרפה שלי יש גוף ואני מול המלאכים האלה. ביסודי התורה, פרק ד' הלכה י"ב.
אני מלא מה?
חרפה. כן, אני מבין. אנחנו לומדים תורה, נמצאים בעולם של תורה. פתאום יש לנו צרכים. פתאום אני עייף וצריך לישון קצת. פתאום אני מסתכל בדבר אחר. אז זה מראה שזה מוציא אותנו, זה מוציא אותנו ממה? אז הרמב״ם אומר, אני מלא חרפה, למה אני כך? אומר המהר"ל, אני מלא שמחה בעניין הזה. למה אני מלא שמחה? אז המהר"ל מתנגד לזה. הדעה של הרמב״ם היא גם כן דעתו של אבן עזרא, בנוגע לדברים האלה, גם של רס"י. מבינים השכלתנים שהם מבעטים בכוחות הגוף, אז כמובן הם אומרים ממלא חרפה. המהר"ל אומר, כשאנחנו מתגברים על כוחות הגוף, אז אנחנו יותר מהמלאכים, כי המלאכים הם במובן של קדושה, אבל מה אין להם? הם לא יכולים להשתנות. יש להם רגל ישרה. רגל ישרה זאת אומרת הם עומדים בקדושתם, אבל הם לא יכולים ללכת. וללכת, כשהם הולכים, אז זה יותר. המהר"ל מסביר בעניין זה, בנוגע לגמרא בחולין. ויאבק איש אמו, ויאבק איש אמו. הגמרא שואלת, למה ויאבק? צריך להיות וילחם איש אמו. מה זה ויאבק? זה מילה נדירה, ויאבק. אז המדרש אומר שהם היו במלחמה, זה נוגע גם לעניין שלנו קצת, הם היו במלחמה ונלחמו ביחד, ויאבק, אבל הרגליים שלהם היה באבק של האדמה, ואז הם לחמו אחד לשני, והמאבק הזה העלה אפר מן האדמה. האפר הזה עלה, אבל האפר של יעקב עלה לתוך כיסא הכבוד, והאפר של המלאך עד כיסא הכבוד. המהר"ל מסביר שהמאבק הזה משנה את האבק ועושה אותו פורח. זאת אומרת, המאבק הזה עושה שהחומריות של הארציות היא פורחת, אבל המלאך מגיע רק עד כיסא הכבוד. יעקב דיוקנו חקוק במה? בכיסא הכבוד. זאת אומרת, דיוקנו עולה על המעלה. האדם שמצליח להתגבר על כוחות הגוף הוא יותר מעלה של קדושה מאשר המלאך.
רק להתגבר או שזה גם
לא, רק שיתגבר, כמובן, רק
שיתגבר. זה לא שיש
הרב פוקו
כחסידות שגם
לוקח את הדברים, בהחלט, רק שיתגבר. זה כמובן הסבר יפה של המהר"ל שמסביר את הדבר הזה, ועולה כמובן האדם בעניין זה עולה על קדושת המלאך. כן, כן, אז.
זה לא סתירה. בבקשה? לפי זה לא סתירה בין המהר"ל לבין הרמב"ם ורס"ל. מצד הגוף, כל זמן שהוא לא יתגבר על הגוף, אז הוא כן במצב של חרפה ובושה. אבל אחרי שהוא מתגבר, אז
זה יכול להיות, אבל בכל אופן, עצם, זאת לא הנקודה. הנקודה היא מה מהותו של האדם. מה מהותו של אדם ומה מהותו של המלאך. אז הדבר של הרמב״ם בכל זאת הוא, זה עצם העניין שיש לי גוף, מצטער על זה. ואני חושב, כולנו ככה, כשאנחנו שקועים באיזה מסכתא, כן? שקועים. ופתאום יש לנו איזה צריכים שאנחנו צריכים לצאת. מצטערים על זה. או אני... אני כבר מוכן לישון, אני כבר לא יכול יותר, בסוף היום אני יושב. אני מצטער על זה. למה? למה? אם יש לי שכל, כל כך תערוב והשכל האלוהי, כן? ובכל זאת יש לי גוף, למה זה ככה? אומר המהר"ל, הרמב״ם במורה נבוכים, שאנחנו מרוכים, על זה, על חוכמתו של זה, אני לא יכול לעמוד. זאת אומרת, להבין למה אני לא מלאך, בעצם, למה אני לא מלאך, למה אני יש לי גוף. על זה, על החוכמה הזאת, אומר הרמב״ם, קשה לי להבין את זה. אני מקבל את זה, כפי שאתה אומר, אבל אני לא עובד על זה. המהר"ל אומר, וזה העיקר, זה מהותו של האדם. זאת אומרת, זה העניין. האדם הוא מה? הוא דווקא זה שיכול לעלות על המלאך. אז זה מהותו. המתח הזה, זה עושה אותך, זה מה שמאפיין בעצם את האדם. וברגע שאין המתח הזה, שאין המתח הזה, אתה לא לגמרי בן אדם. תם, תם, זה אותם האותיות כמו מת. מי שמרגיש, אז כל המתח הזה, הוא דווקא מה שעושה את האדם. ודווקא דיוקנו של יעקב, חקוק בכיסא הכבוד. מפני שהוא התעלה, התעלות.
הוא תם, הוא דווקא תם.
עד כאן הקטע הזה. על מה למדנו עכשיו? היו עוד שאלות?
אם אני מבין טוב, פורים וכיפורים זה החגים שבהם חוגגים את כליון העולם הזה.
כן.
זאת אומרת, זה באמת שייך לעולם הבא, כי בעצם בעולם הבא איזה חג נכון? נכון את החג שבעצם אומר, סיימנו עם העולם הזה.
מה כואב לך?
לא, אני רק
מבין. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, אתה רואה את זה בעליל, כי מה רוצים לך? מה רוצים לך בפורים? מה רוצים לך? עד? עד זה לא ידע. עד זה לא ידע. זאת אומרת שזה מעבר לעניין של הידיעה. זה מאיזה עולם? מה לא אומר? לא, זה מעולם העניין. אז זה לא רק איזה משחק מילים. פורים כפורים, כיפורים כמו פורים. זה לא משחק. זה מה? מהות? מהות אמיתית. אבל בסוף כאן של הקטע, מה המהר"ל מלמד אותנו שמוסיף על מה שלמדנו מקודם? מה הנקודה? למה הוא מביא את זה עכשיו? כמובן הוא רוצה להגיד שהתורה אינה בטלה. אבל הדגש הוא על מה? לא לישון. הדגש הוא על מה? על התורה. זאת אומרת, הכוח של המצווה יש לו... מה? יש לו סוף. הכוח של התורה, הכוח של התורה אין לו סוף. מאיפה זה בא? למה הכוח התורה שאין לו בא? אז זה הבאנו לשיעור של היום את הטקסט הבא. אפשר לחלק? הפרק הזה, יש לכולם? יש לכולם? כולם יש? דמיין? עכשיו, אנחנו רוצים להסביר מאיפה בא הכוח הזה של התורה מעבר לעולם. ואתם תראו שהדבר הזה קשור קשר חדוק מאוד לעניין של פורים. פרק למד ב' גם כן בתפארת ישראל. אמנם המהר"ל חוזר על הנושא הזה כמה וכמה פעמים, גם בחידושי אגדות וגם כן בנצח ישראל, אבל אחד המקורות זה מה שלמדנו כאן. אני קורא איתכם בפרק רבי עקיבא, זאת אומרת בגמרא בשבת, והתייצרו בתחתית ההר. תחתית ההר אנחנו מבינים באופן רגיל שהם מדובר על מעמד הר סיני, והם עמדו על רגל ההר. אמר רב אבדימי בחמה במחסיה מלמד שקפה עליהם את ההר כגיעית, זאת אומרת לא בתחתית ההר ברגל ההר, הם ממש תחתית כפשוטו, זאת אומרת מתחת להר. ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודע רבה לאורייתא. זאת אומרת, מה מודע רבה לאורייתא? אם ישראל לא יקיים, אז הם יגידו, אתה קפאת עליהם את העניין, אנחנו לא רצינו בכלל, ואז אנחנו לא אשמים, אתה אשם, מסכת לנו את הדבר, אבל זה לא ענייננו. מודע רבה לאורייתא. אני גם מבין שזה לא מחמאה לתורה להגיד, אתה מוכן לקחת, אם לא אני הורג אותך. אם אני רוצה לתת לכם $1,000,000, אז אני לא צריך לבוא באקדח. אתם תקבלו בלי זה. אז אני נותן לכם תורה, אז מודע רבה לאורייתא, צריך לכפות את התורה. איך זה ייתכן? אמר רבא חבר יעקב, מכם לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן, נכון, זה ככה, אף על פי כן, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כאן אנחנו עכשיו נראה, זה בדיוק מה שכתוב במגילה. לכתיב, קימו וקיבלו, קימו מה שקיבלו כבר. קימו מה שקיבלו כבר. זה הטקסט. רש"י על אתר אומר, למה הם קיבלו בימי אחשוורוש? מה קרה כאן? זה כתוב? אז אומר, זה כתוב. זה כתוב במה זה כתוב? קימו וקיבלו. נבין, באופן הגיוני היינו צריכים להגיד מה? הם קיבלו מה שקימו. זאת אומרת, כאן קימו מה שכבר קיבלו. אומר רש"י, מהוות הנס שנעשה להם. זה מוזר מאוד. אהבת הנס שנעשה להם, היה מקודם הרבה ניסים. מה קורה כאן? חוץ מזה, זה איזה נס נסתר בכלל. שם השם לא מופיע במגילה. מאוד מוזר. בשביל זה אנחנו נראה שהמהר"ל מביא את הדברים האלה בצורה מקורית ביותר. וחשובה לנו במדרגה הראשונה. אז יש לכם כאן כמה נקודות, אני דילקתי כאן קטע, יש מחלוקת כאן, מחלוקת בין המהר"ל והתוספות. התוספות מסבירים, אולי כידוע לכם, שהם אמרו כבר נעשה ונשמע, אבל כשהם ראו, אז סימן שקיבלו, אז התוספות מסבירים, הם היו יכולים, רוצים לחזור בהם. לפני כשראו את האש הגדולה וכל הדברים האלה, אז הם פחדו ורחו לחזור להם. המהר"ל אינו מקבל את ההסבר הזה, הוא דוחה אותו. אז דילקתי על זה כי זה לא נוגע לענייננו. ומה שקפה עליהם הר, שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו. תזכרו תמיד מה שלמדנו בטקסט הקודם. ישראל לא יכול להגיד, קיבלנו התורה מעצמנו, זאת אומרת מרצוננו. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה. דבר זה לא היה מעלת התורה. זאת אומרת, אם זה היה כך, אז זה לא היה נותן לנו את הרעיון מה זה תורה. כי התורה, כל העולם תלוי בה. זאת אומרת, כך. כשאנחנו קוראים את הטקסט של התורה, מה אנחנו רואים בשמות בפרק י"ט הקודם לנתינת התורה? רואים השם אומר למשה, אני רוצה לתת תורה, תלך ותגיד להם אם הם מסכימים. משה יורד ואומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, אתם רוצים לקבל? אז הם אומרים כן. אז משה רבנו עולה ונותן את התשובה, זה בטקסט של פרק י"ט, עולה וכן. אז אם כן, תיקונו את עצמכם ליום השלישי והיו נכונים. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים בטקסט של הפשט שהקדוש ברוך הוא ביקש, מה? רשות לתת, אתם מוכנים לקבל או אתם לא מוכנים לקבל? מה הביא את חז"ל לרעיון הזה לצאת לגמרי מהפשט של הפסוק ולהגיד מה? כפה עליהם הרגיל. הלא הפשט אומר בדיוק ההפך, שהקדוש ברוך הוא התייעץ ורצה לקבל את האישור של ישראל כדי לקבל, והיו נכונים והם אמרו נעשה ונשמע, בסדר גמור, אנחנו נשמע. זאת אומרת, קשה להבין מה הביא חז"ל לרעיון הזה שקפה עליהם הרגיל. על זה עומד בעיקר ההסבר של המהר"ל, ורוצה להגיד שעניין התורה ברוח שאנחנו למדנו בשיעור הקודם וגם עוד היום, זה מה? זה לא ייתכן. נכון, הם אמרו מה שאמרו, הם רצו לקבל, בסדר גמור, אבל חז"ל ראו מעבר לזה את מה זה מעלת התורה. זאת אומרת, התורה היא לא רק, אני מסביר עכשיו את היסוד של המהר"ל, התורה היא לא רק תורה, מצוות וכן הלאה שניתנה, אלא בתורה, הרעיון של התורה, הרעיון של התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, התורה קדמה לעולם. אי אפשר, רעיון עכשיו, אי אפשר שיהיה עולם בלי תורה. עולם בלי תורה אומר עולם שאין לו בעצם מה? משמעות, שלא יודע לאן הולך ומאיפה בא. היה עולם אך ורק בעניין החומרי של העולם. עולם כזה לא יכול, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. מוכרח להיות שהעולם, אני מדבר בלשונו של המהר"ל, סדר העולם. היות והוא סדר העולם, כך הוא מסביר בדרך חיים, הוא גם סדר האדם. אבל לפני שהוא יהיה סדר האדם, הוא מסביר לנו איך האדם צריך להתנהג וכן הלאה, הוא מה? הוא סדר העולם. ואם הוא סדר העולם, האם סדר העולם תלוי בכמה יהודים טובים שיצאו ממצרים? האם זה ייתכן? מוכרח להיות מה? מוכרח להיות משהו אחר. ובהחלט, כי התורה, כל העולם תלוי בו. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו, כמו שכתוב, יום השישי, יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום השישי. זה איזה היי זה? השישי בסיוון, השישי בסיוון. ולפיכך אין ראוי, לפי המהר"ל אין ראוי, זאת אומרת לא ייתכן שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו, כי לא לתוהו ברא, לשבת יצרה, ובשביל זה, כדי שיהיה לעולם מוצק, מוכרח להיות תורה. ואל יקשה לך, סוף סוף היה בחינם מה שקפה עליהם הרגיגית, שהרי כבר אמרו נעשה ונשמע, כמו שחשבו התוספות. זה לא קשה. בוודאי, עיקר הדבר לא היה בשביל שלא יחזרו דלמל יחזו, כיוון שכבר אמרו נעשה ונשמע. רק, אלא, שדבר זה ראוי מצד עצמו. זאת אומרת, זה לא איזה סיבה שהביא אותה לזה, אלא ממהות של התורה מוכרח להיות כך. כי איך תהיה התורה שהיא שלמות כל המציאות על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה? ואם לא, אז לא, בהם תלוי קיום, ואם כן, שלמות העולם היה תולה בדבר אפשרי, זאת אומרת, אפשרי שהם מקבלים, אפשרי שלא מקבלים, אבל הקדוש ברוך הוא החליט את הדבר באופן מוכרח, שהיה אפשר שיקבלו, ואפשר שלא יקבלו. ולכך, כפה עליהם החגיגית, שאם לא היו מקבלים התורה, שם תהיה קבורתם, זאת אומרת, העולם לא יכול להתקיים. או, ראינו שהתורה היא חכת לעולם. ויש לומר גם כן, שלכך כפה עליהם החגיגית, שלא יאמרו ישראל, כי יהיה חס ושלום ביטול לקבלת התורה. כי מרצונם קיבלו, ואפשר להיפטר מדבר כזה. רצינו, אבל עכשיו היה, אנחנו כבר לא רוצים. טוטו, לו הדבר באמת תלוי בנו, אז רצינו. היה מקום שרצינו. עכשיו התבגרנו, ואנחנו כבר לא רוצים. כזה, שהרי לא נעשה בהכרח, רק היה אפשר לקבל, אפשר שלא לקבל. ולכך, כפה עליהם החגיגית. לומר, שהם מוכרחים לקבל את התורה. הווה אומר, שנפש התורה ונפש ישראל קשורה ביחד כמו האור בגחלת. וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב, אין כאן הסרה וביטול אחר שהוא מוכרח. מוכרח זאת אומרת שהוא אחד מתנאי המציאות. וזה לא דבר שתלוי ברצון. וכך מוכרח במדרש. אז המהר"ל בצורה, אני לא מכיר מישהו אחר שאומר דבר כזה, ואומר לנו במדרש, בפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה להר סיני, כפה עליהם החגיגית שיקבלו תורתו. וכיוון שכך הרי ישראל, אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המהר"ל אומר כאן, האונס היה. ולמה היה האונס הזה? למה? כדי להסביר לנו שלא יכול להיות גט. כשאני רוצה להתרדם, אני רוצה להתרדם. אם זה לא הולך, אז בשלום, אז אני נותן את הגט ואנחנו נפרדים. כך לא העניין של התורה. לא ייתכן דבר כזה. בשביל זה גם כן, אצל המוסתו, כתיב לא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו, ולא כן אצל מפתה. מפני שמשפט האונס, משפט האונס זאת אומרת החוק של האונס, הסוג הזה של האונס, כפי מה שהיה המעשה, ומה היה המעשה, הוא הכריח. סימן מה? מה זאת אומרת הכריח? אני לא יכול בלי. מציאותי, מציאותי קשורה מה? בעניין הזה את מוכרחה ללכת איתי, אחרת אני מת. התשוקה היא כל כך כביכול גדולה. אז זה משפט האונס כמי שהיה מעשה, כי המאנס היה מכריח הבתולה על האישות. וכל דבר שהוא מוכרח הוא מחויב, זאת אומרת מציאותי תלויה בעניין הזה, זה מחויב. ולכך לא יוכל שלך כפי שהוא עושה בעצמו. האישות הכרחי, לכך לא יסיר כלל. ולכך כפה השם יתברך עליהם ההר כגיגית, להיות החיבור הזה הכרחי, זאת אומרת להיות החיבור הזה הכרחי, איזה חיבור? בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, וכל זיבוק וחיבור הכרחי, אין סילוק. והשרה כמו שהוא אצל המאנס אישה. על סמך זה, זאת אומרת על סמך הרעיון הזה, שלא יוכל לשלך כל ימיו, מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שהקשר בין ישראל ובין התורה הוא קשר הכרחי. אין מציאות לישראל בלי זה. עכשיו, מה קורה? מה קורה? קורה כפי שהמהר"ל אסבך מסביר את הדברים האלה. הדבר הלך...
המשל, משמע הפוך, שהמאנס זה הקדוש ברוך הוא.
נכון.
לקדוש ברוך הוא כביכול אין מציאות של עולם הזה בלי ישראל. לא של ישראל אין מציאות בלי השם.
זה גם בזה וגם זה. אבל אני מסכים איתך, נכון, הקדוש ברוך הוא לא יכול, לא יכול. אבל גם ישראל לא יכול.
אבל המשל...
אבל המשל הוא, נכון, כן, הייתי מקבל. זאת אומרת, הסיבה של הבחירה של ישראל אינה תלויה בישראל, אלא, נגיד את זה במילים של הרמב״ם, צורך גבוה. צורך גבוה. אותו, אתה צודק. זה צורך בצורך. זאת אומרת, אני נגיד את הדברים שאתה אומר בלשון של המהר"ל, הבחירה תלויה בעילה ולא בעלול. הוא אומר במפורש, בעילה ולא בעלול. עכשיו, מה שקרה, זה משהו מיוחד. איך אמרו החכמים? סוף כל... אסתר היא סוף כל הניסים. סוף כל הניסים. זאת אומרת, אנחנו רואים שבמגילת אסתר, לגבי כתבי הקודש האחרים, נכללה בתוך כתבי הקודש, אבל שם השם לא מופיע. שם השם לא מופיע. מרדכי ואסתר הם עושים, הם יוזמים, ומהיוזמה הזאת מה? נוצר העניין של הנס. השם לא מופיע כאן. אהה, לפני מרדכי ואסתר, לו היה קורה דבר כזה, למי היינו פונים להגיד לנו איך להתנהג? מה היה לפני זה? נו, בכל החורבן, מה היה? מי? היה נבואה. היו הנביאים, הלכו ושאלו אותם. אפילו הקדוש ברוך הוא שולח את ישעיהו, שולח את ירמיהו, שולח את יחזקאל כדי להכין אותם לחורבן. היו לו אומרים, והעם בא, חידה לנו חידה, שואלים לנביא איך לעשות. למי ישאלו עכשיו? למי ישאלו עכשיו? אין נבואה. אין נבואה. אין נבואה. האם סוף התורה? לא. מאיפה בא עכשיו הסיפור שיהיה כאן? מאיזה עולם יבוא התחייה? מעולם התחייה. זאת אומרת, התורה שנראית כאילו בא הסוף, לא בא הסוף. זאת אומרת, אנחנו קושרים עכשיו את מה שאמרנו בקסט הראשון עם התורה, ואנחנו נלמד איך בימי אחשוורוש, מה זאת אומרת, קימו וקיבלו. על זה אם ירצה השם בשבוע הבא. תשמרו על הדף בבקשה. תשמרו.